היי לכולם, זאת עדן ממדריד, מה שלומכם? אני ואיתי הקלטנו את הפרק הזה לפני שהעולם השתנה לכולנו, ובכל זאת רציתי להגיד כמה מילים. קודם כל שאני מאוד מתגעגעת לעבודה שלי, להכיר לתיירים ישראלים את העיר מדריד כמו שאני אוהבת ומבינה אותה. מקווה שתהנו מהפרק הזה בכל זאת, גם אם אתם מתכננים להגיע לעיר וגם אם זה סתם כמה רגעים של נחת. וזהו, אני פה מחכה שהתיירות תחזור ומחזקת אתכם מרחוק. נשיקות.
אהלן לכל המטיילים והמטיילות, ואנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שלוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם. ונמצאת איתנו היום עדן בן טוב עודמן, תציג את עצמה. אנחנו לוקחים אתכם היום הישר למדריד, בירתה של ספרד. היא מפורסמת כמובן בכדורגל שלה, ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד, אבל יש לה הרבה יותר מזה להציע, ועכשיו ישראלים לאט לאט מגלים אותה, וזו הסיבה שאנחנו עושים את הפרק הזה היום. אז יאללה, בואו נתחיל. ונתחיל ב-60 שניות על מדריד. מדריד בירת ספרד מונה 3.5 מיליון תושבים, ובה יושבים המלך, הממשלה, הפרלמנט ובית המשפט הספרדי. גובהה כ-667 מטר, והיא עיר בירה הגבוהה ביותר באיחוד האירופי והשנייה בגובה באירופה. סמל העיר הוא דוב ועץ תות, בזכות כמות הדובים ועצי התות הגדולה באזור. ההתיישבות המשמעותית הראשונה בעיר החלה בשליטה המוסלמית כחלק מממלכת טולדו על ידי השליט מוחמד הראשון מקורדובה. העיר מורכבת מ-21 רובעים, ניתן למצוא בה מוזיאונים, חיי לילה, אוכל, מוזיקה וכמובן כדורגל. היא ביתם של שתי האימפריות, ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד, ואחותם הקטנה ראיו ויקאנו. ועוד פרט מעניין, עוד מתקיימים בה מלחמות שברים. עד כאן. מה קורה עדן? מה שלומך?
היי, מה נשמע? אני מצוין. שלום ממדריד.
זהו, אז אם אתם שומעים קצת דיליי וזה, היא במדריד, אז ככה שזה היה הפרש שעות לא כזה גדול, לתאם את זה, אז זה עבד בסדר.
לא, רק שעה.
אז זה סבבה, זה עובד. המזג אוויר נראה לי גם אותו דבר, לא?
יותר נעים לנו. פה זה קצת יותר נעים, היום אנחנו ב-30, שנראה לי אצלכם יותר חם.
זהו, היום עשינו גם 30 ומשהו נראה לי. עוד שעכשיו סוכות, אז זה התחלה שזה מתחיל להישבר. אני כבר מתחיל להיות מבסוט.
יאללה, לוואי, מה עשנו?
כן, באמת, למרות שאת לא בארץ, אז...
לא, תתפלא, אבל גם ההתחממות הגלובלית הגיעה גם לפה. גם כאן, במדריד, הקיץ הוא לא פשוט, האמת.
ואיך החורף? חורף קשה?
לא, החורף מגיע הכי הכי קר שלו ל-3 מעלות. יש שיגידו שזה קר, אבל אם אתה משווה את זה לאירופה, זה לגמרי היה די חמים. המזג אוויר במדריד יבש, שזה יתרון בקיץ, אין פה לחות, אבל גם החורף פה לא מהכבדים שאני חוויתי לפחות.
אז סבבה, אז. טוב, אז בואי שנייה תציגי את עצמך, מי את, מה את, את גר במדריד, זה כבר מלא מלא שאלות.
כן, אז נעים מאוד, באמת, אני עדן בן טוב, נכון. אני גר במדריד כמעט שנתיים, אבל הרומן שלי עם העיר התחיל ב-2015, הגעתי לפה לחילופי סטודנטים. מכיר את הקונספט?
מה למדת?
אז יש לי תואר בתולדות האמנות מהאוניברסיטה העברית, והגעתי לפה לסמסטר. אני הראשונה שעשתה סמסטר במדריד, בין היתר בגלל שצריך פה שפה. אני דוברת ספרדית, נולדתי בבוגוטה, אמא שלי קולומביאנית. כן, הבדיחה היא שאנחנו רבות בספרדית בטלפון, אז זה מקל על הדברים. ובכללי בספרד וגם במדריד, למרות שהיא הבירה ולמרות שהיא מתוירת, אנגלית זה לאו דווקא הצד החזק שלהם, זה מאוד מאוד מאפיין את הספרדים. אז לחיות פה ובכלל ללמוד פה היה חייב שפה, ולי הייתה את ההזדמנות ואת הפריבילגיה הגדולה, אז בחרתי במדריד. רציתי להישאר באירופה בחילופי סטודנטים, ואת מדריד לא הכרתי מספיק, וזאת הייתה החלטה מדהימה. אני מהר מאוד התאהבתי בעיר עוד ב-2015, אבל לא יכולתי להישאר, נגמר הסמסטר, בעצם הייתי צריכה לחזור לארץ, לסיים את התואר, אבל הפינה בלב למדריד תמיד נשארה, והייתי על הקו, עשיתי פה חברים, אז דאגתי לחזור, וזאת עיר שהיא לא נמאסת, אז ביקרתי פה הרבה מאז 2015 עד היום. עם תולדות האומנות ועם סיום התואר, תמיד חקרתי אופנה. זה תמיד הייתה השפה שלי בעולם. אני קצת מהמעצבנים האלה שמגיל 16 יודעים מה הם יעשו בחיים.
אבל מצמידים בזה גם.
תמיד דיברתי, כן, תמיד דיברתי אופנה, זה באמת היה אחד הכלים היותר, שהיה לי יותר נוח בהם להתבטא, זה הרגיש לי המקום שלי. אז יש לי תעודות משנקר, למדתי גם בשנקר, תעודה לא תואר. ובתואר תמיד חקרתי אופנה, איפה שיכולתי. אין לנו תואר של תולדות הלבוש בארץ, שמצד אחד זה כאילו בסה, אבל מצד שני אני מאוד שמחה על איך שזה יתגלגל, אתה יודע, ובדיעבד, כי בתולדות אומנות אתה לומד את המקרו של תרבות ויזואלית. אתה ניגש לא רק ספציפית לבגד ולטקסטיל ולהיסטוריה שמאחורי הבגד, אלא באופן כללי על איך אנחנו רואים את העולם עם העיניים, תרבות ויזואלית בכללי, ומאוד נהניתי בתואר, ואיפה שיכולתי לחקור אופנה והמרצים אפשרו לי, אז חטפתי את ההזדמנות, כולל גם פה במדריד. וכשסיימתי את התואר, עבדתי בתעשיית האופנה שבארץ, אם זה דוגמניות, פרסומות, אבל מהר מאוד הבנתי ש-it's not my thing, כאילו לא שם אני זורחת, כי בגד מבחינתי הוא האור השני שלנו, הוא מה הוא מעיד עלינו, הוא למה כשקמתי בבוקר לבשתי את זה, וכמה הרבה זה יכול לספר לנו על עצמנו ועל מי שסובב אותנו. ולכן, די מהר אמרתי תודה ושלום לעולם האופנה והקניינות שבו והצורך ללביש דוגמניות בשביל למכור, זה עולם מעניין אבל אותי פחות, והצלחתי לחדור לתעשייה המרתקת שהיא תעשיית הקולנוע והטלוויזיה בארץ, שזה בעצם המקום שבו הלבשתי שחקנים. כן, אתה מלביש שחקן בהתאם לתסריט. המטרה היא לספר סיפור דרך הבגד, כמו שהטקסט שהוא אומר מספר סיפור, אז גם הבגד שהוא לובש הוא שותף מאוד חשוב בתוך הדבר הזה שהוא לספר סיפור, וזה מחלקות הלבשה.
זה גם הדברים שאתה לא שם לב אליהם בתור צופה, זאת אומרת אתה רואה את זה, זה נכנס לך לתת מודע, ואתה לאט לאט קולט את זה, גם אם זה היבט של תאורה, היבט של תפורה, היבט של לבוש. דוד שלי הוא גם, הוא במאי, ותמיד שאתה הולך איתו להצגה, זה הנאה, כי הוא שם לב לפרטים שאתה לא שם לב אליהם. הוא שם לב לאיזה דברים ששמו בצד, ולתאורה שבדיוק פתחה ספורט, וכאילו, הוא רואה את הדברים אחרת. הוא גם מאזין לפודקאסט, אז בטח ישמע את זה עכשיו.
איזה כיף. מי זה?
בר קדמי, הוא מפיק גם קצת הצגות, בעיקר לילדים, אבל אם מישהו הולך להצגות ילדים, חפשו אותו בשורות שם במפיקים ובבמאים.
בר קדמי, כבוד. אז כן, בעיקרון זה הצלחה עבור מחלקת הלבשה, היא שהצופה לא שם לב אלינו, שהסיפור עבר חלק, כי הרי העולם הזה, כמה שהוא יפה, הוא אשליה, זה היופי שבו. אנחנו צריכים להאמין למה שאנחנו רואים במרקע, כי ככה נתרגש. ברגע שנשים לב שהטיקט יוצא לו, הפנטזיה, האשליה נשברה. ולכן אתה פתאום מתרכז רק בכמת, קטם, ושוכח מהסיפור עצמו. אז כשאתה שוכח שהייתה מלבישה מאחורי השחקן, מבחינתנו אז זה הצלחה, כי ככה הסיפור מסופר היטב. וזהו, ושם פרחתי, באמת, שם גיליתי שזה המקום שלי, מאוד נהניתי לספר סיפור דרך בגד, לאפיין דמויות, אם זה משחקנים, השחקנים ראשיים, ותאמין או לא, גם ניצבים, ניצבים, זה חלק מאוד יצירתי בעבודה שלנו, כי אלה, עליהם אתה כביכול, הצופה הפשוט הכי לא שם לב אליהם, אבל הם יספרו לנו המון המון דברים על התקופה שאנחנו נמצאים בה, על המקום שבו אנחנו נמצאים, אז זה לאו דווקא רק להלביש את השחקנים הנוצצים עם השמות הגדולים, זה כל מה שמעבר.
עבדת על דברים גדולים? איך פרויקטים גדולים שעשית?
כן, אני אציג את name dropping, בכל זאת קראנו את התחת התקופה, אז הלבשתי את מלכת היופי של ירושלים, עשיתי את מלאך משחית, שזה בכאן 11, זה היה הפרויקט האחרון שהלבשתי בארץ, הלבשתי את שטוקהולם, עשיתי גיבור אמיתי, רק להיום, הרשימה עוד ארוכה, עבדתי הרבה, הייתה לי זכות גדולה, ובאמת מסדרות נוער לתקופתיות, כמו מלכת היופי של ירושלים, שזו סדרה מאוד מאתגרת למחלקת הלבשה, היה צריך ממש לברוא עולם, ובגד, בטח בסדרה הזאת, הוא חלק משמעותי מזה, וכן, עבדתי הרבה, ובאמת זכיתי, זאת עבודה מקסימה, ומאוד מאוד מפרה ויצירתית, ולעבוד עם אנשים מוכשרים זה תמיד זכות גדולה. וזה באמת, זה לפודקאסט אחר.
כן, כפו שאלה קטנה שישר קופץ לי לראש, בהפקות כאלה כמו מלכת היופי מירושלים, מישהו תופר את הבגדים, או שזה הכל וינטג' שמייבים ומביאים איכשהו...
זו שאלה טובה. זו שאלה טובה. אז קודם כל צריך להיזכר שאנחנו בתקציב ישראלי, שזה לצערנו לא הוליווד ולא נטפליקס, למרות שגם בנטפליקס עבדתי, שזה באמת תקציב, עשיתי את פגע וברח, היט אנד רן של ליאור רז, שזאת הייתה הפקה שהגיעה לארץ בתקציבי ענק, והייתה, היה באמת תענוג לראות איך אפשר לעבוד עם, בהיקף הרבה יותר גדול וככה בינלאומי. אבל מכת יפו של ירושלים, למרות שהתקציב היה ישראלי, הצלחנו להביא לתוצאות מדהימות. ומה שזה אומר, שלא הכל אפשר לתפור. אי אפשר לתפור הכל מאפס. זאת יצירה שהיא בעיקר מובנית מהשילוב. גם הרבה נבירה, לחפש, לקטט רגליים, אספניות מכל הארץ, לייצר כמה שאפשר מהקיים. וכשלא הייתה ברירה, כן, לדמויות חשובות ולסצנות חשובות, גם תפרנו את הבגד. חשוב להגיד על מלכת היופי של ירושלים, שכמובן לא עבדתי לבד, עבדתי עם המעצבת לירון כהן, שהיא קולגה מוכשרת וחברה, וביחד יצרנו את העולם הזה. כמובן, זה שילוב של הרבה להתעסק עם ארכיונים והיסטוריה, אבל גם להמציא עולם מחדש. אז זה לא... יצרנו שם עולם שהוא לא מדויק לספר, זה לא ממש ברמה הדיוק, כן רצינו לספר את הסיפור, אבל כמובן בניחוח שהוא תלוי תקופה. מלכת יפו של ירושלים זה מתחילת המאה ה-20 שהטורקים היו פה, וגם היא מסתיימת בשנות ה-40, אז זה ארבעה עשורים שונים, ובאמת פרויקט מאוד מאוד מאתגר.
מדהים. טוב, אני ניגש למוקד שלנו, כי אני יכול לשאול איזה מיליון
שאלות. כן, כן, אז אני אמשיך את איפה שעצרתי.
איך הגעת למדריד? זו השאלה הגדולה.
בדיוק. אז ב-2015 הייתי פה בחילופים והתאהבתי, סיימתי את התואר והתחלתי להתעסק בתעשייה הנפלאה הזאת, והתמקצעתי והתבטאתי והיה לי מדהים. אבל אז הדרכון הפורטוגלי הגיע. זו האמת הפשוטה. ברגע שהדרכון הגיע, תוך 4 חודשים חזרתי לפה. זה היה מאוד מאוד ברור לי. זה היה די בהיר, יכולתי לחזור למדריד אהובתי, כמו שאמרתי, נשאר לי ישירה את חותמה עליי, וברגע שקיבלתי את הדרכון שמאפשר לי לחיות פה, שבתי. מאז אני פה, שזה באמת, כמו שאמרתי, כמעט שנתיים, ואני נהנית מכל רגע, זאת זכות להיות בעיר הזאת מבחינתי, כאן אני מגשימה את החלום שלי.
זה שינוי משמעותי לעשות המעבר הזה. איך ההבדל באמת בין ישראל לבין מדריד בהיבטים של גם יוקר מחייה, איכות חיים, האווירה ברחוב?
אז ככה, מדריד זאת עיר שאחד מהדברים שמי שמבקר בה יכול להבחין שהיא מאוד נגישה. כמה שהיא עיר גדולה, היא 3 מיליון תושבים, זה לא פשוט, מחוז מדריד הוא 7 מיליון תושבים, אם אתה גר במרכז, הרחובות בסופה סוענים, למרות כל מה שתיארתי עכשיו, היא עדיין קצת כפר. יש משהו בעיר הזאת, שהיא באמת מאפשר להרבה אנשים להרגיש בה בנוח, יש בה משהו נגיש, הספרדים הם מאוד מאוד down to earth, יש בהם משהו כזה באמת חייכני ולוי, אני לא יכליל, אבל אולי רק קצת, ובאמת מהר מאוד מי שמגיע למדריד יכול להבחין בזה. היא קלה להבנה, מדריד מסודרת לפי שכונות, כל שכונה יש לה את האופי שלה, אתה יכול מהר מאוד לזהות איזה שכונה מתאימה לך יותר ואיזה פחות. המרכז שלה הוא גם די קטן, כמה שזאת יותר גדולה ומטורפת, אפשר להסתובב במדריד ברגל. זה היופי שלה, מקצה לקצה, מרכז מדריד, בטח לביקור ראשון, אפשר לחסות ב-40 דקות הליכה, מקצה לקצה, אפשר כמובן לעלות על המטרו, המטרו הנפלא שמאפשר לך להסתובב ולהכיר, אבל לביקור ראשון בעיר, יש סיכוי גדול שאפילו לא תעלו על המטרו. היא באמת באמת עיר שהולכים בה ברגל, וזה הופך אותה למשהו שהוא קצת לא מבהיל, זה לא הערים הענקיות האלה, שאתה לא יודע איך לבלוע אותן, ולכן היא קצת כפר, בגלל זה אני קוראת לה עיר כפר כזאת, והיא באמת מאוד מאוד הגישה. אם משווים את זה לארץ, אז מדריד נחשבת עיר מאוד יקרה, אבל לספרדים. מדריד העיר אולי יקרה מכולם, היא וברצלונה מתחרות, זאת עיר שלספרדים לא קל לחיות בה, עיר באמת יקרה, והיא גם מתייקרת, כל העולם קצת מתייקר לאחרונה, אבל מה טוב להיות ישראלי? הרבה דברים טובים בלהיות ישראלי, אחד הדברים שהכי בולטים בלטייל כשאתה ישראלי, שרוב העולם הוא זול עבורך. וכן, גם מדריד לוקחת שם חלק, יש שיאמרו שזה כבר לא כמו פעם, מדריד התייקרה, וזה באמת לא היעד הזול ביותר שתפגשו, גם לא בתוך אירופה, אבל היא עדיין יותר זולה מהארץ, בכל התחומים, אם זה בירה, ואם זה שכר דירה, וכו'.
אבל בתור תושבת מדריד שמרוויחה גם כסף במשכורת המקומית, את... את מרגישה שם שזה נגיש לך, ואת יכולה להרשות לעצמך דברים,
אז אני גרה במרכז, שזה כבר מעיד על זה שאני יכולה להרשות לעצמי, המון ספרדים לא יוכלו להרשות לעצמם לגור במרכז, אם בשביל המספרים, אם אנשים אוהבים להחזיק מספרים, השכר הממוצע במדריד הוא 1,400-1,500 יורו פעם האחרונה שבדקתי, לחודש, שכר מינימום בספרד עומד על 1,000.
זה חצי מישראל.
היה עד לא מזמן פחות, אז זה די איזה הישג מבחינת הספרדים. וממוצע שכר דירה במדריד לשלם במרכז מדריד הוא 1,000 פלוס. נדירה, בוא נגיד ככה, שני חדרים. אז כמו שאתה מבין, מי שמרוויח שכר מינימום לא יכול לגור במרכז מדריד.
אבל זה כמו לגור במרכז תל אביב.
וזה כן, כמו שאתה אומר, זה מאוד דומה לתל אביב, כמו שבתל אביב, אם אתה מרוויח שכר מינימום, אתה כנראה לא תגור במרכז תל אביב, או בתל אביב בכלל. זה מאוד דומה למצב בארץ, רק פשוט לשנות את המטבע ואת המספרים, אבל כן, מי שגר במרכז, הוא או לא ספרדי, או שהוא באמת במשכורות יפות, כמה משכורות במשק בית, ספרדי פשוט צעיר, יגור עם שותפים עד גיל מאוחר, אפילו עם ההורים יישאר עד גיל מאוחר, זה משהו של הדור שלי, שבאמת, בוא נגיד ככה, עוד לא, הוא עוד לא משפחה עם ילדים, זה תופעה מאוד נפוצה, קצת כמו תל אביב.
מדהים. אז זה גם נותן לנו אבל באמת קצת פרספקטיבה על הארץ שלנו, שאנחנו מבינים שאנחנו יכולים להתנהל במדריד ולטייל בה יחסית במחירים סבירים, אני גם משער שהיא בטח יותר זולה מברצלונה, כי ברצלונה אני חושבת יחסית יקרה, אז אם מדריד...
אני חושבת שהן מאוד דומות, אבל יש דברים שברצלונה תהיה יותר זולה, ויש דברים שמדריד תהיה בהן יותר זולה, אבל... מדריד עם השנים, וזה ככה פתחת את הפודקאסט, היא כבר אנשים מכירים אותה, בטח גם הקהל הישראלי, פעם אנשים היו מגיעים רק לברצלונה, ועם השנים ובשנים האחרונות, בטח אחרי הקורונה, יש פה איזה, ממש הן מתקרבות לאחת השנייה בכמות התיירים שמגיעים אליהם, ואם אני לא טועה, בשנים האחרונות מדריד אפילו עוקפת בקצת את ברצלונה בכמות התיירים שמגיעים, גם את זה אמרת, זה בין היתר גם בגלל הכדורגל וריאל מדריד, שמביאה איתה הרבה תנועה, וכן, מדריד ממש. לאט לאט גם בגלל שהיא מתחילה לצמצם פערים ברצלונה, אז היא גם מתחילה להתייקר בהתאם.
אז בואי ניתן שנייה בריף קצר על מה בכלל יש לעשות במדריד, כדורגל נשים שנייה בצד, ניתן לזה את הכבוד עוד מעט, אבל מדריד אני חושב שיש לה הרבה יותר מזה, וגם מהצד שלך עם האומנות, ויותר נכון הלבוש, את עושה את הסיורים האלה שלך, תני לנו שנייה את הפרספקטיבה שלך על מה סטוסי במדריד ומה הדברים המרכזיים או החוויות שבכלל אפשר לצבור שם.
אוקיי, אז באמת הצגתי את עצמי וכבר כמו שהבנתם, הרוח המסננת שלי בחוויה שלי במדריד היא אומנות ואופנה. אם זה התואר שלי וכמובן מה שעשיתי לאחר מכן כמלבישה וסטייליסטית. אז מדריד בשבילי זה כל כך המקום להיות בו, יש בה הכל מהכל, כמו שאמרת, גם את הכדורגל, אבל כמובן גם את האורבניות הזאת, אם זה הבתי קפה, אם זה הגלריות, וכמובן מהמוזיאונים הטובים בעולם. אז קודם כל מדריד היא ממלכתית, צריך לזכור, מדריד היא בירת ספרד, בה נמצא הארמון, בה נמצא המלך, ורוב ההיסטוריית ספרד, היא הטבור של ספרד, היא גם ממוקמת ככה, היא בלב ספרד, והיא באמת רוב ההיסטוריה החשובה מתרחשת בה. זאת אומרת שההליכה ברחובות מדריד, הם יהיו עטופים בארמונות, בבניינים יפהפיים, בעיקר מה-18-19, והדריכלות שאי אפשר להתעלם ממנה, אז רק שיטוט ברחובות, גם אם אתם לא מבינים איפה אתם נמצאים, אז העיניים ייהנו מאוד. מדריד, אפשר לחלק אותה כמובן לאחד השדרה הכי מפורסמת של הגרן ויה, הבולווארד של מדריד. הגרן ויה הוא המקום שרוב מי שיגיע למדריד יבלה בגרן ויה את רוב השעות שלו, אבל אפשר גם לצאת מהגרן ויה, ואני ממליצה. הגרן ויה זה המקום שבאמת כולנו מתנגזים כדי לעשות את השופינג, שאי אפשר להתעלם ממנו. אחד מהיעדים הטובים לעשות בהם שופינג בעולם הוא מדריד. כוכבית חשובה, תעשו טקס פרי, זה היופי בלטייל בעולם. אז כן, אז חוץ מהגרן ויה, יש לנו את הקצוות של הגרן ויה, קצה המערבי של הגרן ויה זה האזור של פלאסה אספניה, בקצה המערבי של הגרן ויה גם תמצאו את הארמון, את הקתדרלה, בצד המערבי של מדריד, גם יהיה את השקיעות הנפלאות, למדריד אין ים, כן כן, עקב אכילס לא פשוט, אבל יש
אחלה שקיעות
בים. אני טוענת שאם היה פה גם ים, זה כבר היה טוב מדי.
זה כבר היה ברצלונה, אבל. כבר היה מקום אחר.
נכון, לברצלונה יש ים, זה כבר היה מקום אחר. ים אביטו, סגנון אחר, אנשים אחרים. אבל בצד המערבי של מדריד אין ים, אבל יש לנו את קאסה דה קמפו, שזה היער של מדריד. אפשר באמת לבלות בו ולנשום בו אוויר טוב, וכמובן השקיעות בו נהדרות. אני תמיד צוחקת שהאזור הזה של העיר הוא החוף גורדון שלנו. אין לנו ים, אבל זה המקום שבו אני ממליצה לקחת איזה סמיכה ולחפש ספוט טוב לשקיעות. אם נחזור לגרן ויה ונלך לקצה המזרחי של הגרן ויה, אז אתם תגיעו לרטירו. הרטירו, הפארק המפורסם של מדריד, הסנטרל פארק של מדריד. יש פה אגם מלאכותי, אפשר לשוט בו, ארמון זכוכית, ואפשר לבלות בו ימים שלמים, הוא עצום. והוא יפהפה, הוא ריאה ירוקה מדהימה בלב העיר, ובאמת אחד האזורים היפים של העיר.
מה זה מוזיאון זכוכית?
ארמון זכוכית.
ארמון
זכוכית, זה בעצם במקור היה חממה, חממה שבאמת הגיעה ביוזמת פיליפינים, זה ככה, משם זה התחיל, היום זה אחד המקומות האהובים לביקור, הארמון הזכוכית הזה נמצא בלב הרטירו, ויש בו תערוכות מתחלפות, גם אם לא תתכנסו לבפנים, כי התור ארוך, או כי אין לכם זמן, הוא יפה מאוד מבחוץ, וזה אחד הספוטים האהובים, כשמגיעים לאזור הזה של העיר, לתוך הפארק, תחפשו את הארמון הזכוכית, יש אגם לידו, ובאמת, זה מקום שלי לא נמאס ממנו, לא משנה כמה פעמים אני אגיע אליו. אז זה באמת האזור הזה של פארק המלאכים והרטירו. מסביב לפארק המלאכים נמצאים המוזיאונים הטובים בספרד, אם זה הפרדו, פרדו, אם זה הריינה סופיה, פרדו, כן, אם זה הריינה סופיה, ואם זה הטיסן ברומנזה. בקצרה על כל אחד מהם, פרדו, אומנות קלאסית, כל היצירות מופת. אני אומרת שהספרדים גנבו היטב, כבשו היטב, ולכן יש שם את האוסף אומנות מהטובים בעולם, ואני לא מנפחת פה, כי אנחנו בפודקאסט, וזה באמת, כולל בתואר שלי, זה אחד המקומות שאי אפשר להתעלם מכמות היצירות מופת שנמצאות בו.
זה סגנון בעצם כמו הלובר, אם אנחנו מקבילים את זה, נכון? זאת אומרת, גם אומנות קלאסית.
זה דומה ללובר, זה השוואה טובה, הלובר. כן, הוא ענק, הוא מפחיד, תמיד כדאי, אני באמת עם יד על הלב, תצטרפו לסיורים, סיורים בעברית, כמובן יש גם, זאת אחת הדרכים הכי נעימות לבלוע את הטירוף הזה שהוא הפרדו ואת כל ה-8,000 יצירות שמוצגות בו, אז לא להיבהל, אם אין זמן לסיור, תמיד אוזניות שאפשר להזכיר בכניסה למוזיאון, הם גם יכולות לעשות סדר. אחרי הפרדו יש לנו את הריינה סופיה, הריינה סופיה, המוזיאון של אומנות המאה ה-20, אומנות ספרדית. אי אפשר לדבר על ספרד בלי לדבר על אומנות המאה ה-20. קוביזם, שהמציא פבלו פיקאסו, הגה עם ברק, שותפו הצרפתי, ז'אנר אומנותי ששינה את פני האומנות. סוריאליזם, סלוודור דלי הנהדר, אנחנו, אם חלקנו מכירים אותו, אם זה מהמסכות של קאסה דה פאפל, המסכת שפם הזו.
השפם הזה, כן.
בדיוק, אז זה סלוודור דלי, אבי הסוריאליזם. אני לא אגיד אבי, שלא יסתפחו איתי אנשים שהם מבינים באומנות. אחד מהדמויות החשובות של הסוריאליזם, זה עוד הישג גדול שיש פה לספרדים, ובאמת כל זה נמצא תחת קורת הגג שהוא המוזיאון ריינה סופיה, שזאת חוויה נהדרת בפני עצמה. מדריד היא עיר שהאומנות שופעת בה מכל מקום, התערוכות מתחלפות מגלריות באמת לתערוכות משתנות, אלה רק שלושת המוזיאונים החשובים, אם תבחרו אחד מהם זה גם טוב לביקור ראשון. אז הגעתי לשלישי mm-hmm. שהוא הקטן והיותר קפסולה מביניהם, כי הוא פחות מתמחה באמנות ספרדית, למרות שיש בו גם אוסף נהדר, יש בו יצירות מופת מהאמנות המערבית נקרא לזה, אם זה אימפרסיוניזם, דגה, אם זה ואן גוך, וכו וכו וכו, ואני באמת גם ממליצה לבקר בו, וממש יוצרים את משולש הזהב של המוזיאונים, הם ממוקמים אחד ליד השני, ובאזור הזה של העיר שאני מזכירה, אזור הרטירו. זה יום או יומיים שלגמרי יכולים להפוך לכם את הביקור בעיר, כמו שאמרת, לא רק כדורגל.
נכון, בדיוק. וגם, עצם זה שזה קרוב אחד לשני, לדעתך אפשר לשלב כמה מוזיאונים ביום, או שזה כבר מעמיס יותר מדי על השכל?
לדעתי זה הרבה. בתור אחת שאוהבת אומנות, אני לא ממליצה לבקר ביותר ממוזיאון אחד ביום, אלא אם כן אתה בסיור, ויש מישהו מה שנקרא שלוקח לך את היד ומראה לך. לדעתי אם אפשר לפתוח את היום במוזיאון ולהמשיך למקום אחר, כשהמוח עוד פרש, כשיש עוד אנרגיה טובה, לפתוח את היום באחד מהמוזיאונים, זה שהם קרובים אחד לשני עוזר, אבל לא הייתי ממליצה באופן אישי, מוזיאונים זה משהו שדורש קצת אנרגיה מסוג מסוים, שלא בטוח יש לכולנו ביום אחד.
ועוד שאלה באמת, אם כבר דיברנו על תרבות ואמנות, הסגנון בנייה שמאפיינת מדריד הוא הערבי האירופאי שאנחנו מכירים הקלאסי, או שיש גם קצת בנייה איסלאמית, כי יש שם תקופה של שלטון איסלאמי, או סגנון שהוא קצת יותר...
זו שאלה מצוינת. צריך להבין משהו על מדריד, לא נשאר מהאדריכלות מודחרית. זה הסגנון, הסגנון זה שמשלב בין אומנות מוסלמית לאומנות מקומית. אז פחות נשאר מזה במדריד, בין היתר, בגלל שהיא הופכת להיות בירת ספרד ב-1561, שזה כבר אחרי שהמוסלמים פה. זאת אומרת שמדריד הופכת את חשובה, כבר כשהמורים, כמו שקוראים להם פה, כבר לא נמצאים במדריד מאז 1492. ולכן זה לא שרד. כדי ליהנות מאדריכלות ואומנות מודחרית שמושפעת מאותם מורים, צריך לנסוע כולה שעה ממדריד, או דרומה לטולדו, או שעה צפונה לסגוביה. אלה טיולי יום נפלאים, זה היופי במדריד, שעה נסיעה ואתה יכול לחוות את הדבר הזה. במדריד עצמה יש מזה, אבל הרבה פחות. מדריד בארכיטקטורה שלה, בהליכה ברחוב, במרכזה, בעיקר תפגשו אדריכלות שיותר אירופאית, עם ניחוח צרפתי, שמביאים איתם המלכים הבורבונים, ופחות אדריכלות שמושפעת מהמורים. בשביל זה כדאי לנסוע שעה, או צפונה, או דרומה, מזה פחות יש במדריד.
אז זאת שאלה שאני חייב לשאול, אם אנחנו מדברים על מקומות מחוץ למדריד, יש איזשהו טיולי יום שאת ממליצה או חושבת שכדאי באמת לעשות באזור?
כן, לגמרי. מדריד, כמו שכבר אמרתי, באמת בלב ספרד. אז זה תלוי בכם ובאיך שאתם מסדרים את הטיול. אבל טיול יום שבו אתם יכולים לחזור למדריד ולישון במדריד, יש שתי אופציות שאני אוהבת במיוחד. או לנסוע שעה דרומה לטולדו, שזאת עיר שנראה לי קשה להציג אותה מרוב שכולם כבר מכירים אותה, אם זה בגלל שם המשפחה טולדנו, ובאמת, וכל אחד עם הזיקה שלו, הקרובה או הרחוקה לגירוש יהודי ספרד, ולדרכון הפורטוגלי בעקיפין, אז שעה נסיעה פחות או יותר תגיעו לטולדו, שהיא ירושלים של ספרד, ממש אם צריך לי להגדיר אותה במשפט, המקום שבו בעצם נשמרה ההיסטוריה, אפשר להגיד, שתטיילו בה בתוך העיר העתיקה עם החומה, עיר מהממת על רמה מוקפת מים, נער התחו שזורם לידה והופך את הנופים בה לדרים, אתם גם תסתובבו ברובע היהודי, וגם תפגשו בתי כנסת עתיקים, בתי כנסת שבעצם השתמשו בהם עוד לפני הגירוש. שזה מרגש בפני עצמו, ואני גם אוהבת את האופציה הקצת פחות מוכרת, בכללי, אני אוהבת את האופציות הפחות מיינסטרימיות, אני מאוד מליצה לנסוע שעה צפונה, לסגוביה, שעה דרומה ירדנו למחוז קסטיליה דה לה מנצ'ה, שבין היתר מפורסם בגלל דון קישוט, אבל עכשיו אני ממליצה גם לנסוע שעה צפונה לקסטיליה דה ליאון, כן, מוכר לך קסטילה דה לה מנצ'ה?
אדון קיחוטה, גם נראה לי מוכר. הם מסתכלים על זה באותו סיפור כמו שאנחנו גדלנו עליו, כילדים? זה אותו שטנץ?
תראה, דון קישוט זה הרומן העלילתי הראשון, והוא נכתב על ידי ספרדי, הרומן העלילתי הראשון המערבי. זאת גאווה ספרדית מאוד גדולה. יש פסלים של דון קישוט ורחובות ושכונות ותחנות רכבת, הוא דמות מאוד חשובה, סרוונטס הסופר שלו, דמות ספרדית שהם מאוד גאים בה. אז זה קורה בקסטיליה דה לה מנצ'ה, המחוז הדרומי למדריד, שטולדו באמת נמצאת בו. שם תמצאו גם תחנות רוח, ובאמת זה מחוז מקסים. אז התחלתי להגיד שאני דווקא ממליצה ללכת למחוז קצת פחות פופולרי, שנקרא קסטיליה דה לאון, שעה נסיעה צפונה, ותגיעו לסגוביה, שסגוביה זאת עיר אולי קצת פחות מוכרת לקהל הישראלי, אבל אני לא יכולה יותר להמליץ עליה ממה שאני הולכת לעשות. אחת הערים האהובות עליי במרחק נסיעה ממדריד. סגוביה קיבלה ב-1985 גם אתר מורשת עולמי של אונסקו, הרבה בזכות האוצרות שיש בה, אם זה האקוודוקט, אמת המים שהרומאים בונים, מבנה פלא אדריכלי הנדסי במעל 2,000 שנה, שרק בשביל לראות אותו בלייב שווה נסיעה. וחוץ מזה שם גם את האלקאסר. האלקאסר זה מבצר וארמון של מלכי קסטיליה, שתאמין או לא, וולט דיסני בנה את עתירת חלומותיו שכולנו מכירים מהסרטים, שפותחת את רוב סרטי וולט דיסני, וחלקנו בטח היינו בפארק שעשועים בפריז או באורלנדו או לא משנה. אז עתירה הזאת היא הרבה הרבה בהשראת אותו אלקאסר, אלקאסר של סגוביה. כמובן, וולט דיסני עשה מיקס, לקח קצת מגרמני, קצת מצ'כיה, ערבב ובנה את עתירת חלומותיו, אבל כן, כן, הוא לקח הרבה השראה גם מהעתירה שנמצאת בסגוביה. אז המיקס הזה בין האקוודוקט הרומאי לבין האלקאסר שוולט דיסני ככה נטרף ממנו, הופכים את הנסיעה לסגוביה למדהימה, ותאמינו או לא, יש בה גם רובע יהודי ובית כנסת עתיק, לא פחות מטולדו. היא גם שם הקהילה היהודית שגשגה, מנתה כ-800 משפחות, וגם משם ב-1492, לקהילה היהודית לא הייתה ברירה, והם היו צריכים לעבור הלאה, או להמיר את דתם. אז גם את ההיסטוריה אפשר לפגוש בסגוביה, וזה לא מוריד מטולדו, אבל ככה, קחו ממני עוד טיפ קצת פחות מוכר אולי.
יפה מאוד. איך מגיעים באמת למקומות האלה מבחינת טיולי יום, תחבץ או שצריך
טיול מורגן? תמיד אפשר להצטרף לסיורים בעברית, מי שאוהב, כמו שאני מספרת עכשיו, את כל ההיסטוריה, ואוהב שמישהו מוביל אותך ומראה לך את המקומות הטובים, אז יש חברות שונות מאפשרות טיולים, כולל מדריך ישראלי ובעברית, וגם אפשר להגיע או באוטובוס או ברכבת. זה לא מסובך, אבל זה לגמרי אופציה קיימת ומאוד נגישה. אני באופן אישי, בכל זאת זה התחום שלי, ממליצה מאוד להצטרף למדריכים בעברית שיעפו את הטיול שלכם ואת הביקור שלכם לקצר משמעותי לטעמי.
יפה מאוד, המלצת זהב. ואם אנחנו מדברים באמת על מקומות שהם קצת פחות מיינסטרימים, כמו שאמרת, בתוך מדריד עצמה יש את המקומות שהם יותר שהמקומיים מכירים, ואולי את ממליצה אפילו שווקים או את בזאר כזה או אחר.
אוקיי, אז זה יכול לקרות, באמת אנחנו יכולים לדבר שעות רק על מקומות שהמקומיים אוהבים לצאת אליהם ואולי התארים פחות, אבל אני אבחר בשכונת מלסניה. אני יודעת שמלסניה היא שכונה שאולי רובנו שמענו עליה כשכונה מומלצת, אז אולי זה לא נשמע כמו המלצה של מקומיים, אבל הרעיון הוא מה עושים במלסניה. ומלסניה קודם כל, אם אני אחבר את זה קצת אליי, זה הגשמת חלום שלי פחות או יותר, כי מלסניה היא הבסיס לעסק שלי פה, שנקרא עדן במדריד, זאת השכונה שבה אני מעבירה את רוב, לא את כל, את רוב הסיורים שלי, כי זאת שכונה שיש בה כל כך הרבה שילוב של כל הדברים שאני חושבת שהופכים את העולם הזה ליפה יותר, אם זה אומנות, אם זה היסטוריה, וכמובן בוטיקים, אופנה וכל המקומות האלה שבהם מוצאים אוצרות. אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, בסיור שלי אתם תמצאו את הפריט הזה, שלא יפסיקו לשאול אתכם, יא, מאיפה זה, מאיפה זה, ולכם יהיה כל כך כיף להגיד ממדריד, תחנקו מה שנקרא. לא? זה הכי כיף לטייל בעולם ולהביא איתך איזה משהו, מזכרת, ואם זה יכול להיות בצורת בגד, אז בכלל הרווחנו. אז מלסניה אפשר לשוטט בה בהרבה דרכים, או ללכת לאיבוד, פשוט ליהנות מכל הבתי קפה, הברים. מלסניה מתעוררת בשעה 12, אל תגיעו לפני, זה לא שעון ישראלי פה, הספרדים הכל קורה פה יותר מאוחר, אז היא מתעוררת בשעה 12, ומתי היא נחבאת, זה כבר באמת באזור 7 בבוקר. בסופה שאם אתם תרגישו אותה באמת בשיאה, אבל גם באמצע שבוע, הדרך שאני הכי אוהבת לטייל במלסניה, ואני אשמור לי קצת סודות, בכל זאת העסק שלי מבוסס על זה, אבל אם אני יכולה לשתף במשהו, זה דרך הפלסות שלה. פלסה מילה מאוד חשובה בספרדית, כיכר, רק דרך הפלסות בכל העיר, תוכלו להכיר את מדריד בדרך הכי מקומית שיש, לכו לפלסה, אחת הפלסות המפורסמות של מלסניה נקראת דוס דה מאיו, בתרגום השני למאי, פלסה דוס דה מאיו, זה אולי הלב של השכונה, שבו בה, בפלסה, תפסו שולחן, ותראו, ותבינו באמת איך ספרדים מבלה, תתחילו מבירה, תעברו לברמות, אם תשתו גם יין באמצע, כמה תתננדו זה על אחריותכם, אבל זאת הדרך להכיר את מלסניה, והדרך שבה המדרידאים מתחילים את הסופש, ומסיימים גם את ימי החול שלהם, בפלסה דוס דה מאיו.
מדהים, ואם כבר הזכרת שתייה ואוכל, אז בוא נגיד שנייה, מה האוכל המרכזי במדריד? אני מכיר את הטאפסים, אבל טאפס זה מילה גדולה, זה כמו להגיד סלט, אז תני את ההיבט שלך.
קודם כל, לפני שאני אתחיל, אנקדוטה קטנה ושיעור בספרדית, טאפס זה אחד, אונה טאפה פור פאור, טאפה, סליחה, טאפה זה אחד, אונה טאפה פור פאור, טאפס זה רבים. דוס, טרס, קואטרו, קוונטס, טאפס. טאפסים זה עברית, לא יבינו אתכם, אוקיי? אז קחו שיעור חינם בספרדית עליי. כבר קרה לי, נתקלתי, אז קחו את זה. טאפס זה באמת המנה הזאת שמוגשת חינם, אני עושה גרשיים לפודקאסט, כשמזמינים משקה. היום במדריד, במקרה הטוב, תקבלו צ'יפס או זיתים. אם תזמינו בירה, אם תזמינו ורמות, אם תזמינו סנגריה, תקבלו נשנוש קטן ליד. היום בימינו טאפה צריך כבר לשלם עליה. כדי ליהנות מטאפה חינמית, כמו פעם, צריך לרדת לדרום ספרד, לאנדלוסיה, לגרנדה לדוגמה. היום במדריד, תזמינו משקה, תקבלו איזה נשנוש קטן ליד, אבל זה מה שעומד מאחורי הטאפה. עכשיו, הטאפה הכי הכי אהוב על המדרידאים זה הטורטיה. טורטיה דה פטטה. טורטיה לרובנו הישראלים, זה ישר קופץ לראש פיטה דקה, אבל זה מהמטבח המקסיקני, אוקיי? פה במדריד, טורטיה, זה פשטידת מחוות, גבוהה, תפוח אדמה, ביצים, ואולי הוויכוח הכי גדול למדרידאים, עם בצל או בלי בצל, אוקיי? על זה הם יכולים לריב שעות. אתם תחליטו ביניכם מה אתם מעדיפים, ומקום שאני מאוד אוהבת ומקומי כדי לטעום טורטיה טובה, זה טורטיה פז. נמצא ברחוב פז, מקום שבו יש טורטיות מכל מיני סוגים, והם גם העיזו ככה לעשות טורטיות מודרניות, עם גבינה כחולה, עם איזה חמון, תלוי אם אתם אוכלי כשר או לא, אבל זה באמת מקום שאחלה מקום להכיר את הטאפה המפורסם, שהוא הטורטיה.
אז הרעיון באמת בטאפה, שאתה אוכל מספר מנות, נכון? זה לא איזה מנה אחת שמסביעה אותך, אתה צריך כמו לנשנש כמה דברים. לי אישיותית זה מאוד קשה, כי אני אדם שעובד על כמויות ופחות על איכות, אבל זה ארוחה שיכולה גם להסביע, נכון? אם אתה בונה אותה נכון.
אז תראה, הרעיון האמיתי של טאפה או של ערב ספרדי טוב, זה לטייל גם בין המקומות. אתה לא מזמין את כל הטאפה במקום אחד. אתה מתחיל בטורטיה, טורטיה פז, ואחר מכן הולך נתחיל טורטיה פז, נגיד עם סרבסה, עם בירה. ואז במקום הבא, אתה כבר מעלה את הווליום, ומזמין עוד טאפה אחר עם ורמות. ואז מטייל במקום הבא, ומזמין עוד טאפה, ונשאר עם משקה או משנה משקה. אוקיי? זה ערב ספרדי כהלכתו, שנקרא. אבל כן, הרעיון הוא שהמנות הן יחסית קטנות, אבל אני עם יד על הלב, הטאפה הממוצע הוא לא כזה קטן, אוקיי? אפשר לקרוא לו מנה ראשונה, נקרא לזה. ובכללי, כמובן, העיר גם מלאה במסעדות יותר קלאסיות, ולאו דווקא מהמטבח הספרדי, אבל אם רוצים לבלות ערב מקומי, מטיילים בין הטאפס השונים, שטורטיה היא דוגמה לכך, יש עוד הרבה סוגי טאפס.
בסופו של זה משהו מקובל לעשות סבב ברים, זה לא שאתה מגיע, יושב על כוס יין אחת, 3 שעות, אתה עובר ושותה כמה כוסיות.
נכון, הערב מתחיל מוקדם, לא בטוח מתי הוא יסתיים, והמקומות האהובים על המדרידאים נקראים טברנות, קצת כמו יוון, כן, גם פה יש טברנה, טברנה בדרך כלל תהיה גם צבועה באדום, בין היתר יכול להזכיר לכם את הסנגריה והצבע האדום שלה, סנגריה מגיעה מהמילה סנגרי, שזה דם. אוקיי? אז ככה שאם בא לכם להכיר את החיבור הזה. אז טברנה תהיה צבועה באדום, היא לא המקום הכי, בוא נגיד שטברנה אמיתית, היא לאו דווקא אולי הדרך הכי נגישה לבלות. למה? כי ספרדי טוב עומד, הם עומדים, הם שותים את המשקאות שלהם בעמידה, לא יהיה מוזיקה, זה לא תורת הבילוי, ולפעמים גם יהיה אורות פלורסנט, קצת כאילו אנחנו בקופת חולים. אז זה אסלי, אבל זאת הדרך של המדרידאים לבלות, וככה נראות טברנות ככה אותנטיות. זה מבחוץ נראה כאילו לא מאוד מזמין, אבל בשביל מה מטיילים בעולם? בשביל לעשות את מה שאנחנו מכירים? לא, תעשו קצת אחרת. כן.
אז למעשה מתחילים במקום אחד, עוברים כמה מקומות ונהנים מכמה משקאות שונים. כשאת מזכירה סנגריה, אני מכיר אותה כמשקה יין חם. איך זה בצורה הספרדית שלו?
אז חשוב לדעת, סנגריה לא קיימת חמה. זה המצאה שונה לגמרי. סנגריה, אין דבר כזה סנגריה חמה. אוקיי? אולי נתקלתם בה בארץ כסנגריה חמה. סנגריה מוגשת רק עם קרח, היא רק קרה. יין חם זה כבר של אזורים אחרים בעולם, יותר גרמניה, צרפת, אוקיי? אזורים אולי קצת יותר קרים, יש לומר. סנגריה ספרדית היא מוגשת רק עם קרח, סנגריה קרה. כל מקום יכין סנגריה בסגנון שלו. הרבה פעמים זה יהיה עם רום, רון, כמו שהם אומרים פה, הרבה פעמים זה, כן, מבושל במשך שעות, עם תבלינים, כל מקום עם המתכון הסודי שלו, יהיה בזה כמעט תמיד קצת קינמון, באמת משקה מדהים, אבל חם זה לא, אין את זה פה, זה לא קיים.
וזה מעלה לי עכשיו את השאלות הבאות שלנו, אם כבר דיברת על עניין של אופנה, אז קניות, כמובן גם לאדם הישראלי הממוצע ש... הוא לא מבין גדול באופנה ומחפש את הדברים יותר נגישים.
בטח.
וגם לאלה שיש להם אולי טעם יותר טוב, אולי וינטג' ודברים כאלה. מה את ממליצה?
אז ככה, קודם כל זה לא עניין של טעם טוב, רק בשביל להגיד את זה. זה באמת, כמו שאמרת, זה תלוי כמה אנחנו פתוחים לנושא. אני בטוחה שהאיזונים זה כל היופי בחיים. גם אני קונה בזרה, ואני לא מתביישת בזה, אוקיי? חשוב להגיד, אם כבר שאלת על קניות, הספרדים אחראים לאינדיטקס. אינדיטקס זה אותו קשת מותגים שכולנו מכירים, זה אחד הגאוות הספרדיות, לא רק סרוונטס ודון קישוט, זרה, ברשקה, פולן בר, אוישו, וסטרדיבריוס, מסימו דוטי, כל אלה נמצאים תחת המותג אינדיטקס, שהתחיל מבוטיק קטן בצפון ספרד, והיום זה אחת המעצמות, אין אדם, שלא מכיר את אחד מהמותגים האלה, זרה כמובן הוא המפורסם מביניהם, וזה באמת סיפור הצלחה ספרדי מרתק. אבל בשביל זה לא צריך להתאמץ, זה נמצא כמו לחמניות ברחוב, אוקיי? בכל מקום במדריד, הליכה הכי פשוטה במרכז העיר, תתאפר. זה כמובן התחלתי עם גרן ויה, גרן ויה, ממזרח למערב, הלא חזור, וכל המותגים האלה יהיו לצדכם. זה באמת הרחוב לעשות בו קניות. ישראלים שאוהבים לעשות שופינג, גם בוחרים את המלון שלהם על הגרן ויה, כדי כל פעם לעלות ולפרוק את הסקיות, אוקיי? אז זה גם טיפ של מי שאוהב לעשות קניות וככה להתחרפן. אני אזכיר שוב, לעשות טקס פרי. חוץ מזה, אם רוצים קצת לצאת מכל המותגים הנגישים האלה שכולנו מכירים, אז אני שוב חוזרת למלסניה, כי שם באמת נמצאות כל החנויות המיוחדות, הבוטיקים, פשוט להיכנס פנימה וללכת לאיבוד, לא להיבהל, זה ממש ממש, ככל שנלך לרחובות הקטנים ביותר, כנראה שם נמצא את החנות היותר ייחודית. היופי במדריד, שלא צריך לנסוע במיוחד רחוק לאיזו שכונה, שאף אחד לא מכיר, הכל עדיין נמצא במרכז, גם הזרה וגם הבוטיקים הקטנים. ובגלל זה מדריד יש לה את הקסם הזה, לא צריך לבחור.
זה לא עובד אבל במתכונת של שווקים, נכון? זה חנויות קטנות, אבל יש גם דברים שכמו שוק או שזה...
נכון. רוב השווקים במדריד הם שווקי אוכל.
זהו, זה שווקי אוכל באמת כמו סרונה כזה?
רוב השווקים במדריד, זה נכון, הם לא שווקי קניות, הם שווקי אוכל. הם יכולים להזכיר לנו, למי שמכיר אולי את סרונה, הם באמת, סרונה מרקט הוא לוקח השראה מהבוקריה המפורסמת של ברצלונה, וכמובן משוק סן מיגל המפורסם של מדריד. אבל שווקי אוכל במדריד יש כ-40, אוקיי? אז שווקים שאני ציינתי עכשיו הם המוכרים ביותר, הם אלה שכמעט כל תייר יבוא אליהם. אבל יש עוד הרבה שווקים בעיר, אז אתם תחליטו כמה אתם מחליטים ככה, כמה אותנטיות אתם מחפשים. יש משווקים שבהם הרוכלים ממש מוכרים את המרכולת שלהם, ועד שווקים עם דוכני אוכל אסיאטיים, אמריקאים, ממש טיול בכל העולם דרך שוק אחד. לדוגמה, אחד השווקים המפורסמים, כמו שאמרתי, הוא סן מיגל, שבו באמת ממש אפשר לבחור מתוך הדוכני. לגבי אופנה, השוק האופנתי היחידי בעיר הוא שוק הפשפשים אל רסטרו, הוא שוק שקורה כל יום ראשון, ורק ביום ראשון, כי השכונה ממש נסגרת לכבודו. וזה השוק שבו יש לא רק פשפשים, יש פה גם אנטיקות, וינטג', מציאות, לנבור בתוך הערימות, כמו שאנשים כמוני אולי לא מפחדים ונהנים. יש גם דוכנים רגילים. מה שנקרא, דוכנים עם תיקים ואופנה, ובאמת המיקס הזה, גם מהקיצוני ביותר הרמה של בגדים שצריך למצוא שם בגד ביורו, ועד דוכן מפונפן, נגיש, שיקבל אשראי, מה שנקרא, את כל זה יש לכם, בשוק הפשפשים של יום ראשון, שנקרא אל רספו. אז אם אתם טועים באיזה יום להגיע למדריד, אני ממליצה להגיע בסופש למדריד, בין היתר גם, בגלל שהעיר שמחה וחוגגת, וגם בגלל ששוק הפשפשים קורה ביום ראשון.
זה פקטור משמעותי, בהחלט. ואיפה עוד ממליצה לישון? משהו שיהיה קרוב לכל המקומות האלה, אבל גם יחסית רגוע, שתוכל שלא יחפרו לך בראש עם טרנס?
חד משמעית. ביקור ראשון בעיר, לפי הגרן ויה, לראות איפה היא נמצאת על המפה, עד 10 דקות הליכה. זה ההמלצה שלי לביקור ראשון במדריד. לישון על הגרן ויה, יש הרבה מלונות, יש הרבה אופציות טובות, וכמובן תמיד אפשר לבחור חדר פנימי, למרות שמהניסיון שלי המלונות מודעים ומבינים והחלונות חסומים היטב, אז לישון על הגרן ויה זה נהדר, ואם לא רוצים ממש על השדרה על הגרן ויה, אז עד 10 דקות הליכה ממנה.
ואז מאפשר למעשה לטייל בכל הרובע הזה ברגל, אולי תחבץ בקטנה.
אני מהניסיון שלי, אנשים שעולים על המטרו, הם או כי הם רוצים להגיע לאצטדיון ברנבאו, שכמובן לא יכול להיות בלב העיר, אז יש לו קצת נסיעה, או ללונה פארקים, אם זה וורנר ברדרס, אוקיי? אז זה באמת הרגעים היחידים שביקור ראשון בעיר מצריך באמת עלייה למטרו. אם אתם עייפים, כי כל היום קראתם את הרגליים בפריימר, קליתם לקומה 4, ירדתם ל5, זה ברור, אז תעלו על המטרו, אל תתביישו. אבל בתכלס, מרכז מדריד, בהליכה ברגל הוא ממש ממש אפשרי ונגיש, וזה לגמרי אחד מהחוזקות של העיר.
ואם כבר הזכרת את הסנטיאגו ברנבאו, אז אני חושב שזה הזמן לדבר שנייה על כדורגל, כי מדריד היא קדושה להרבה מאוד אנשים פה. יש גם את העניין של ריאל מדריד, שאחת הקבוצות הכי אהודות על ידי ישראלים, ובעולם, היא קבוצה עשירה מאוד, ויש גם את אתלטיקו מדריד. כמה מרגישים באמת את התרבות כדורגל במדריד, ויש לך קצת ניסיון, עשית סיורים באצטדיון, ראית משחקים?
האמת שזה באמת התחום הכי פחות מפותח שלי, אני אנקדוטה קטנה, אבא שלי ניהל את אצטדיון טדי, ב-96, אז גדלתי באצטדיונים, זה קצת המשרד של אבא שהולכים לבקר בו, הייתי מהולדת, הייתי עושה בטדי, ובאמת היה לי זכות לגדול במבנה כל כך מרשים, אני תמיד אסתכל על הצד של הארכיטקטורה, ובאמת החוויה הזאת שאלפי אנשים במעגל, אז משחקי כדורגל באצטדיונים מרשימים, זה תמיד חוויה, גם אם אתם לא חובבי כדורגל, בטח פה במדריד, אם אתם בתקופה שיש במשחק, אני מאוד מאוד ממליצה, גם אם זה לא הדבר הראשון שאתם עושים, אבל ברנבאו היה בשיפוצים הרבה זמן, הוא עכשיו ככה מסיים אותם, ולמרות שהוא היה בשיפוצים, עדיין היה אפשר להיכנס לראות את המוזיאון, והבנתי שחובבי כדורגל אמיתיים לא הרגישו אכזבה גדולה מדי מזה שהוא בשיפוצים. יד על הלב, אני לא הייתי שם בזמן השיפוצים, אבל הבנתי מהרבה הרבה מלקוחות ומטיילים, שזה עדיין אצטדיון שלגמרי כיף ושווה לבקר בו. ריאל מדריד, רק מהשם שלה, רויאל. ריאל, זה בעצם הקבוצה של המלך, זה אחד מהיוזמות של המלך אלפונסו, והניחוח המלכותי, וכמו שאמרת, העשיר הזה נשאר עד היום. ולכן, הטענה היא שאטלטיקו היא הקבוצה של המקומיים, אוקיי? שאת מדריד משאירים לתיירים, מה שנקרא, לכל האנשים מבחוץ, אבל מדרידאי אמיתי, אוהדת אתלטיקו. לא סתם הסמל של אתלטיקו, הדובה שאוכלת מהעץ, הוא גם הסמל של העיר. יותר נכון להגיד הפוך. הסמל של העיר, הדובה שאוכלת מהעץ, הוא הסמל של אתלטיקו מדריד.
את מכירה את הסיפור על הסמל הזה? באמת מה המשמעות שלו?
למה זה הסמל של העיר, הדובה שאוכלת מהעץ? אז
בדיוק.
בעיקרון, מה שאני מכירה, זה שזה מחווה לעיר שלפני הבטון, לעיר שלפני הציביליזציה. העיר הזאת הייתה מוקפת, היא הייתה יער מאות שנים, והדובים האלה היו מסתובבים בינינו, אוכלים מעץ המדרוניו, זה שם העץ שבסמל, מדרוניו בעברית זה כתלב משונן, הפירות שלו דומים לליצ'י, המדרידאים אוהבים להכין מהם ריבה וליקר, ליקר מדרוניו, ובאמת זה אחד מהסמלים של העיר. ברלין וברן, המילה בר נמצאת בהם, דוב באנגלית, וגם הם חולקות את סמל של העיר כדובה שאוכלת מעץ, זה לא רק מדריד. וזה באמת הערים האלה שבסמל שלהם יש איזו מחווה כזאת לעיר מתקופה קצת יותר קדומה, כשהדובים האלה הסתובבו בינינו. זה מה שאני מכירה לגבי הסמל של מדריד, וכמו שאמרנו, הסמל גם של אתלטיקו מדריד.
יש אבל גם עדיין טבע מסביב למדריד, אני מבין שדובים בטח יש פחות, אבל אם רוצים לעשות טיול שהוא לא עכשיו פארק טבע, אלא טבע, טרק, אפילו של יום, יש כאלה דברים?
יש כאלה דברים, הם דורשים אבל להשכיר רכב, כי קשה להגיע להם בתחבורה ציבורית, אבל לביניים יש לי הצעת ביניים, את היער של מדריד, אני חושבת שנגענו בו, קאסה דה קמפו, הוא נמצא בצד המערבי של העיר, למדריד אין ים, אבל יש לה יער, וזה המקום שבו בורחים כל התושבים גם בחום, ובכללי בסופאשים מוצאים את הכלב, אם צריך להשוות, זה היער בן שמן שלנו. אוקיי? אני ממודיעין, במקור זה האסוציאציות שלי, אבל זה באמת היער יותר בתולי. לא, הוא יותר בתולי, יש שם מקומות שבו אפשר לעשות לרוץ, יש בו גם אגם מלאכותי, אבל עדיין יש בו אווירה טיפה יותר בתולי, טיפה יותר טבעית, לעומת אם צריך להשוות לרטירו שהתחלנו ודיברנו עליו בהתחלה.
ועוד משהו שחשבתי עליו במהלך הפרק, שמאוד מתקשר אלייך. את הרי נולדת בבוגוטה, גדלת למעשה על תרבות וספרדית דרום אמריקאית,
נכון.
אחרת גרה בספרד עם הספרדית הספרדית. יש איזשהו הבדל מבחינת הרייש, מבחינת הסגנון, התרבות, האוצר מילים?
כן, יש הרבה הבדל. קודם כל, אני עם ספרדית מצוינת, אבל עם מבטא ישראלי. לא זכיתי לקבל מאמא את המבטא בשלמותו, בכל זאת גדלתי את רוב שנותיי בארץ, עברית היא השפה הראשונה שלי. אז כן, יש לי ספרדית, קודם כל, שהיא גם עם מבטא שרכשתי מאמא, מבטא קולומביאני, וגם האוצר מילים פה שונה. אז חוץ ממבטאים, אתה הולך ברחוב, מי שיודע ספרדית, אתה סופג אלפי מבטאים, כי גם בתוך ספרד יש מבטאים, המבטא האנדלוסי של דרום ספרד נשמע שונה לגמרי מהמבטא של האנשים שמגיעים מגליסיה לדוגמן, שהוא מחוז צפוני. אז גם בתוך ספרד יש מבטאים, וכמובן שיש את המבטאים הלטינים, בארץ אנחנו מכירים רובנו את המבטא הארגנטינאי, שאפשר לזהות אותו מרחוק, אם זה בגלל הטלנובלות, ואם זה בגלל הקהילה היהודית שהגיעה הרבה לארץ, אז כולנו מכירים את השטו, אנחנו באמריקה הלטינית אומרים יו, וגם פה במדריד אומרים יו, אבל ארגנטינאי טיפוסי יגיד שו, וכל מיני, זה רק דוגמה קטנה. אז מבטאים מאוד שונים, סוגים רבים יש להם, באמת מבטאים מכל הסוגים של ספרדית. אבל גם אוצר מילים, אוצר מילים קצת שונה, וזה באמת, יש כל מיני רגעים מצחיקים כאלה. לדוגמה, חזרתי עכשיו לארץ לביקור באוגוסט, ויצא לי במקרה שאמרתי, בוא נלך לאוטו, רק שאמרתי, קוצ'ה ולא קארו. ואמא שלי הסתכלה עליי, לא הבנתי, מי זאת? לא הבנתי, מה את מתחילה עכשיו לבוא אליי עם, עם השמות האלה והמילים האלה ואוצר מילים הספרדי שלך? מהר מאוד העירה אותי ואמרה לי והזכירה לי שפה מדברים ספרדית של קולומביה, תודה רבה, שלום. אז כן, יש גם כל מיני מילים שהן נשמעות אחרת, וזה מוביל להרבה הרבה סיפורים מצחיקים, אבל זה עדיין אותה שפה, אני עדיין יכולה לתקשר פה וללמוד פה ולחיות פה ולעבוד פה עם הספרדית הלטינית שלי. וצריך לזכור, מדריד היא עיר מהגרים, כמו שתל אביב, כמעט אף אחד לא באמת מתל אביב, גם במדריד מעטים פה האנשים שהם באמת ממדריד. אז הבליל הזה של כל אחד מביא איתו את המבטא שלו ואת השפה שלו, הוא כל כך מקובל ונפוץ, שבסוף מסתדרים. השונה הוא כבר הרוב פה.
זה מרגיש שאתה יכול באמת לקבל יותר גם תרבות שונה מכל ספרד, אבל גם בתור תייר אתה יכול להרגיש פחות שונה. כי אתה לא באמת חריג, יש עוד הרבה תיירים סביבך, ויש עוד הרבה אנשים מכל העולם שגרים, הנה, כמו ישראלית שגרה במדריד.
ויותר מזה, אנחנו גם דומים להם. הליכה ברחוב פיזית, ויזואלית, אנחנו מאוד דומים לספרדים, זה אותו ערבוב של המוסלמים ושל היהודים, וההתבוללות הגדולה עוד מהגירוש ניכרת עד היום בויזואליה, אנחנו מאוד מאוד דומים להם, וככל שנרד לדרום ספרד, עוד יותר ויותר, הם דומים, נהיה דומים אחד לשני. אז כן, ממש ישראלים מרגישים פה בנוח מהרבה סיבות.
למרות שהם יחסית גם נראים יותר אסתטיים, בוא נגיד זה ככה, התרבות לבוש שלהם היא הרבה יותר קפדנית מאשר בארץ. אני חושב ללכת עם כפכפים לעבודה זה לא מקובל שם.
כן, אנחנו בארץ אוהבים להתלבש פרקטי. אנחנו מתרבות חלוצית, יהדות מקדשת את הצנע, את הפשטות, התגנדרות זה מילה שיש לה קונוטציה שלילית, אבל גם על זה אפשר לעשות פודקאסט שלם.
טוב, זה נראה לי צריך להצטרף לסיורים שלך בשביל לחוות שנייה את כל ההבדלים התרבותיים, בעיקר באופנה.
כן, נראה לי שבפודקאסט הזה הבנתם, אני בסיורים שלי לא, אני קוראת להם סיורי אופנה, אבל רוב הלקוחות שלי יוצאים מהם ואומרים, עדן, זה לא סיור אופנה, זה סיור חוויה. ויש אפשר להגיד, כי אני תמיד תמיד ידאג להוסיף את קונטקסט ההיסטורי, התרבותי, כי מבחינתי ככה אני רואה אופנה. אופנה זה לא רק בגדים וטרנדים, זה כל מה שהדבר הזה מספר עלינו, ובטח כשהולכים ומבקרים ביעד חדש, זאת אחת מהדרכים האהובות עליי להכיר את אותו יעד שהגעתי אליו, דרך החנויות המיוחדות, וכמובן דרך השכונות שהחנויות האלה נמצאות בהם, כי החנויות האלה לא יהיו צמודים לזרה, אוקיי? בשבילהם צריך קצת להתאמץ ולהיכנס פנימה, ואני מזמינה אתכם כמובן להכיר אותם בעזרתי, ובעזרת העסק המתוק שלי, שהוא נקרא עדן במדריד.
אותי כבר שכנעת, ממש שכנעת אותי, וגם אשים קישור בפרק, ואני יודע שמדריד נכנס אצלי עכשיו לרשימה, ואני גם כמובן אבוא לסיור שלך כשאני אהיה שם. אז עדן, אנחנו מגיעים לסיום, אנחנו מגיעים עכשיו לסיום, יש לך מילים אחרונות, או איזה משהו שאת רוצה אפילו לאחל לעצמך, הנה עכשיו אנחנו חוגגים שנה חדשה בארץ, וגם פודקאסט זה משהו שתמיד נשאר forever. יש לך איזה משהו שאת רוצה עכשיו לאחל לעצמך, בתור עדן במדריד עכשיו, עם העסק שלך, או עם הדברים שאת חווה?
קודם כל, חג שמח לכולם. אני אמנם במדריד, אבל אני מאוד מאוד מחוברת לארץ, והחגים הם תקופה מרגשת גם מפה, אז שבאמת תהיה שנה מהממת. תמשיכו לטייל, תמשיכו לבלות, זה כיף לשמוע את העברית ברחובות, לראות אתכם מגיעים. תזכרו שיש גם פה במדריד ישראלים וישראליות מוכשרים, ואם בא לכם באמת להכיר את העיר בצורה אחרת, שמשלבת את כל הטוב הזה שדיברנו עליו בשעה האחרונה, אני מאוד מזמינה אתכם להצטרף אליי לסיורים, עדן במדריד, עדן אין מדריד, ואני מאחלת לי ולכם, תמיד לטייל, להכיר עולם, להתרחב, לאסוף וללמוד. אופקים, אופקים זו ברכה שאני מאחלת לי ולכל האהובים שלי. וגם לך איתי, תודה רבה.
תודה רבה, איזה יופי, וואי. תודה רבה שהתארחת אצלי, באמת. וזה גם הפודקאסט הראשון שלך, והיית מעולה. אז סחטן עלייך. ויאללה, אז נתראה במדריד, עדן. תודה רבה.
אני פה, תבואו.
אז מה היה לנו היום? עדן לקחה אותנו למדריד, בירת ספרד, שיש בה תרבות, אומנות, אדריכלות, אוכל, טיולי יום. אתה עובר למעשה מהפלסאות השונות, מהכיכרות השונות, עושה בלילה סבב טברנות, עושה קצת שופינג, רואה תרבות ואומנות, נהנה מהאוכל ומהטאפה, ובעיקר, בעיקר חווה את התרבות הספרדית הצבעונית, שגם באיזשהו מקום נורא נורא דומה לנו. אז אנחנו היינו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, באינסטגרם ובפייסבוק, בפרסונס פודקאסט. אוהב אתכם, ויאללה נתראה בפרקים הבאים. ביי בינתיים.